רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע, עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכנית האקטואליה מספר אחת באינטרנט. סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. נאמר ערב טוב לטכנאי השידור שלנו, אבנר רואקר. ואנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו, מכל מקום, באתר הרדיו ודף הפייסבוק של רדיו סול. 678 ימים למלחמה בעזה, ועיני כל העולם נשואות לקראת המתקפה הצבאית המכרעת, המתוכננת על מה שנותר מהעיר עזה. המעוז האחרון של החמאס. בינתיים שוב חוזרים לסוג של מסע ומתן בציר קהיר דוחה וושינגטון ירושלים, והמטפחות מקיימות מגעים אינטנסיביים עם ישראל והחמאס בניסיון להגיע להסכם לפני פלישה ישראלית כוללת לעיר עזה, ולפי המצרים יש התקדמות בשיחות. היינו כבר בסרט הזה כמה פעמים. הקבינט הכריע השבוע, הצבא מכין את כל התרחישים המבצעיים. משפחות החטופים בדאגה עצומה לחיי יקיריהם שעדיין בחיים, ויש גם אזהרות מדיניות חמורות מצד עוד ועוד מדינות בעולם. בינתיים הנשיא טראמפ והממשל שלו נותן אור ירוק, אך גם זה עלול להשתנות במידה ומספר הקורבנות האזרחיים בעזה יהיה בלתי סביר בעיניים מערביות. הערב בתוכנית אנחנו נעסוק בנושא הזה ובעוד נושאים שקשורים ישירות לטראומת השיבה באוקטובר. מבחינתו של נתניהו, הפור נפל. אין יותר עסקה חלקית. כולם במכה אחת, החיים והמתים גם יחד. מה שמעלה את המתח בין הדרג הצבאי למדיני, והשבוע נוספה מתיחות חדשה בין שר הביטחון לרמטכ"ל סביב המינויים הבכירים בצבא. אם לא די לנו במה שאנחנו עוברים, במה שהמשפחות החטופים עוברות, במה שהלוחמים בשטח רואים ושומעים, הנה עוד סכסוך מיותר ומסוכן. בזירה הפוליטית נתניהו הוכיח בפעם המי יודע כמה, שכשהוא רוצה משהו, גם אם לא הכי פופולרי, הוא משיג את מבוקשו. גדעון סער היה עד לפני כמה חודשים סדין אדום ואישיות בלתי רצויה בליכוד, ואתמול הוא כבר חלק אינטגרלי בתוך הליכוד, כי ככה נתניהו רוצה. הייתה הצבעה, דמוקרטיה, ורק שלושה התנגדו. אנחנו בהמשך השידור, אנחנו נשוחח עם ראש עיריית קריית מלאכי לשעבר ליאור קצב, חבר מרכז ליכוד, כדי לקבל ממנו תובנות פוליטיות, מה עובר על ראש הממשלה וגם על הליכוד. ובהמשך אנחנו נארח באולפן את אורן אבלה, עורך דין, רשות מקרקעי ישראל, ואיתו נדבר על מצב הבנייה בארץ, על החלום של הדירה שהולך ונמוג, על איפה צריך לפתח, איפה לבנות, מתי, כמה, למה, על כל השאלות האלה. אבל בואו נתחיל עם איזה שיר, אנחנו מתקרבים לימים הנוראים, ויש שיר מקסים של מאיר בנאי, לך אלי, בואו נשמע אותו.
אלי תשוקתי בכך אשקי באהבתי לך ליבי וחיליותיי לך רוחי ונשמעתי לך ידיי לך רגליי וממחי תכונתי לך עצמי לך דמי ואורי עם גבייתי רוחי לך כוחי ומבטחי ותקוותי את אפלתי לך אזעק לך אדבק עד שובי לאדמתי
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן, כן, זה אנחנו, ובתוכנית סוגרים שבוע רק ברדיו סול, וכאמור, בליכוד לא רגוע, אבל אתמול הם קיבלו את הבן העובד, גדעון סער, בחזרה לשורותיהם, ואנחנו מבקשים לשוחח עם מי שהיה ראש עיריית קריית מלאכי לשעבר, ליאור קצב, והוא חבר מרכז ליכוד. ערב טוב לך.
ערב טוב נפתלי, ערב טוב שוקי, ערב טוב לכל המאזינים.
היית אתמול בכינוס של מרכז הליכוד?
לא, לשמחתי, לא יכולתי להשתתף אתמול.
למה? למה לשמחתך?
כי הייתי בשמחה משפחתית, לאחותי נולד נכד. הבן של המ"פ בהנדסה קרבית נמצא כבר מאז השבעה באוקטובר לוחם בעזה, וברוך השם נולד לו בן, וזו הייתה שמחה גדולה ומרגשת.
אבל אני מתאר לעצמי שיש לך דעה בעניין הזה. אם היית במרכז, היית מצביע בעד חזרתו של גדעון סער?
חד משמעית.
למה?
אני חושב שגדעון סער הוא בן של תנועת הליכוד, הוא ממנהיגי תנועת הליכוד, הוא מנהיג מוכשר מאוד עם הרבה מאוד ניסיון, וזה הזמן לאחד כוחות ולצורף כמה שיותר אנשים ומנהיגים לתנועת הליכוד. אני גם מזכיר לכולנו שבזכות המהלך שגדעון סער עשה בזמנו, כשהוא החליט להצטרף לקואליציה, הוא למעשה חיזק את הממשלה, חיזק את הקואליציה, ומה שאפשר למבצע עם תל אביב לצאת לדרך, וההישגים הגדולים באיראן הם בהחלט תוצאה של שקט קואליציוני שגדעון סער תרם לזה.
אז בליכוד מרוצים, עכשיו מאחדים את השורות, ואני שומע שכולם מתרוצצים ומכינים כבר את הרשימות לפריימריז, זאת התחושה שזהו, הולכים לבחירות?
תראה, בשנת 2026 בכל מקרה אמורה להיות שנת בחירות, והבחירות במועדן אמורות להתקיים באוקטובר 2026, עוד שנה מהיום. ההנחה היא של יכול להיות שהבחירות תוקדמנה למאי 2026, מה שמכניס את כל המעורבים כרגע לאיזשהו...
תזכיר לי ליאור, מה קרה באוקטובר שאם הבחירות יתקיימו במועדן?
תראה, אני לא חושב שזה שיקול שצריך להנחות. כולנו זוכרים את הטבח הנוראי בשבת שמחת תורה בשבעה באוקטובר, כולנו כואבים, זה האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה מאז השואה. אנחנו עדיין נושאים את הכאבים והפצעים עד היום, יש לנו עד היום 50 חטופים ברצועת עזה, עדיין הלוחמים שלנו לוחמים שם, וזה בהחלט כאב שמלווה אותנו מדי יום ביומו. אני רוצה לקוות שבתהליך קבלת ההחלטות לגבי מועד הבחירות, לא ינסו מכל הצדדים לעשות שימוש ציני במועד כזה או אחר.
עכשיו אתה יודע, אני מכיר אותך לא מעט שנים, איש אגון, איש ישר, איש ערכי, ראש עירייה לשעבר, חבר מרכז, חבר בכיר בליכוד. אני מדבר עם אנשים והם אומרים לי שהם לא מכירים את הליכוד של היום. שר שנועל את המשרד שלו בפני היועצת המשפטית לממשלה, שרים וחברי כנסת בליכוד שתוקפים את הרמטכ"ל, שר ביטחון שמסתכסך עם הרמטכ"ל. זה הליכוד, ליאור?
אני אומר לך, אני מודה שגם דעתי לא נוחה מחלק הדברים שקורים, בגדול. דעתי לא נוחה מכל ההתלהמות שהולכת וגוברת, ודעתי לא נוחה מהבוטות שהולכת וגוברת, ודעתי לא נוחה מחצייה של קווים אדומים, אגב, בכל המקומות ובכל המגזרים. אבל דווקא באותן דוגמאות שציינת, חשוב להעמיד דברים על דיוקם. יריב לוין, שר המשפטים, מחזיק לשכה נוספת בתל אביב, וזה בנוסף ללשכה שהוא מחזיק במשרד המשפטים בירושלים. הלשכה בתל אביב מאז ומעולם שימשה את שרי המשפטים לדורותיהם. בשנתיים האחרונות, היועצת המשפטית לממשלה, בניגוד לכל קודמיה בתפקיד, ביקשה לעשות שימוש זמני בלשכה של השר לוין בתל אביב. הגיע לשם, החליט השר לוין בימים האחרונים שלא נכון שהיא תמשיך להשתמש באותה לשכה, החליפו את המנעולים. אני מודה שאני לא אוהב את האקט הזה של החלפת המנעולים, זה לא דבר שנכון היה. עדיף היה שהיועצת המשפטית לממשלה תסיים את תפקידה ותבין שאיך יש, הממשלה החליטה על סיום תפקידה כי איבדו את האמון בה, ולא נכון שהיא תהיה שם. לגבי, העלית את הנושא של
הרמטכ"ל ושר הביטחון.
אז אני אומר לך, תשמע, אני לא אוהב שדברים כאלה יוצאים החוצה ומגיעים לאיזשהו בוטות תקשורתית, ככה אני קורא לזה. אבל כאשר הרמטכ"ל יודע שעל פי הוראות החוק, וככה מקובל מאז ומעולם, וככה נהגו כל הרמטכ"לים וכל שרי הביטחון. הרמטכ"ל מביא לאישור שר הביטחון את כל המינויים העתידיים שלו, לפני שהוא מוציא הודעה לתקשורת. ומה בעצם קרה כאן השבוע האחרון? רב אלוף אייל זמיר מודיע על רשימת מינויים מתתי אלופים ומעלה, והוא מודיע בהודעה לתקשורת שזה בכפוף לאישור שר הביטחון. זה דבר שלא עושים אותו. זה דבר שצריכים לעשות אותו בצורה מסודרת ומאורגנת קודם לכן. ואני אומר לך, אני כואב את כל התופעות. יש לנו כאן מדינה אחת. אני חסיד גדול של הממלכתיות, חסיד גדול של הממלכה. אני מודה שיש הרבה קווים אדומים שנחצים מכל הכיוונים, מכל הדעות, מכל המפלגות, ואני מודה שכואב לי. הייתי לפני, אתה יודע, אני חי את החיים הציבוריים והפוליטיים כבר למעלה מ-30 שנה. והייתי בישיבות כנסת, והייתי בישיבות ממשלה. הגעתי לפני שבועיים לישיבה של ועדת הכספים של הכנסת, לראשונה בחיי. ישבתי שם 3 שעות, הייתי בהלם. הייתי בהלם מהרמה, מהסגנון, מהבוטות. אני אומר לך, התביישתי בעבור כל אזרחי מדינת ישראל, שככה מתנהלים חברי כנסת בכנסת ישראל.
אתה יודע, אבל בסופו של דבר, הציבור רושם בפנקס שלו את כל הדברים האלה, ויכול להיות מאוד שהליכוד ישלם מחיר כבד על הדברים האלה.
תראה, נפתלי, אני רוצה לומר לך, חלק מהתופעות שאני תיארתי, נניח בוועדת הכספים של הכנסת, לא היו על ידי חברי הכנסת של הליכוד, היו על ידי חברי כנסת מסיעות אחרות, חברי כנסת מסיעות יש עתיד, מפלגת העבודה, ואני אומר לך, אני התביישתי בעבור כולנו בהתנהגות כן. שלהם. אבל עכשיו תראה, אני חושב שבסופו של דבר, הבוחר הישראלי הוא בוחר חכם. הוא באמת מצביע למי שלדעתו ידע להגשים את השקפת העולם שלו ואת האידיאולוגיה שלו, מי שידע לשמור יותר טוב על ביטחון מדינת ישראל, מי שידע יותר טוב לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל, ומי שידע לשמור על ערכי הדמוקרטיה. נדמה לי שזה מה שיעניין את הציבור, גם כן. בבחירות הקרובות, ואני מקווה שיקבלו את הבחירות הנכונות.
אתה יודע, התחושה היא, והתחושה, הדחת יולי אדלשטיין, וחיפוש איזה מחליף שמתאים להעביר את חוק ההשתמטות. זה, מה, זאת המשילות של הליכוד, חוק השתמטות, ועושים שמיניות באוויר כדי למצוא את האיש הנכון כדי שיעביר את זה? מה, יולי אדלשטיין לא מספיק ממלכתי והגון ורציני כדי לייצג את הליכוד בסוגיה כל כך רגישה הזאת מבחינה חברתית?
נפתלי, אני אוהב את יולי אדלשטיין אהבת נפש. אני עוד כנער בישיבה התיכונית וחניך ומדריך בבני עקיבא. עוד שלחתי לו מכתבים לאסיר ציון בברית המועצות, ואני זוכר עד עכשיו את הלילה שהוא נחת בשדה התעופה בן גוריון, הלכתי לקבל את פניו, נער בן 15-16. ומאז עד היום יש לי קשר טוב איתו, ואני אוהב אותו ואני מעריך אותו מאוד. אתה מגדיר את זה חוק השתמטות, אני מגדיר את זה חוק גיוס.
Okay.
יולי אדלשטיין ניסה במשך תקופה ארוכה להעביר חוק גיוס, אני אגב אני חושב שהוא חוק טוב, שיכל באמת לראשונה מאז קום המדינה להביא לגיוס של עשרות אלפי חרדים במהלך שגם כן מסוכם יחד איתם, כאשר בשנה הראשונה התגייסו כמה אלפים ולאחר מכן עוד כמה אלפים, והגיע למצב שתוך 5 שנים יהיה כאן באמת גיוס רחב, ושוב שנעשה בהסכמה ובחקיקה משותפת. לצערי הרב היו מי שדאגו לטרפד את זה בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, והרושם היה ערב התקיפה הדרמטית וההיסטורית שלנו באיראן, שהממשלה הולכת להתפרק, מה שיכל גם כן לגרום לביצוע המשימה הזאת באיראן, שהצילה את החיים של האזרחים במדינה הזאת.
הצילה את מדינת ישראל, חד משמעית.
הצילה את מדינת ישראל, חד משמעית. ואני מאוד מצער שלאחר מכן היו עיכובים נוספים, חושב שאת יודע, בסופו של דבר יולי אדלשטיין לא נבחר מטעם עצמו להיות יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הוא נציג של תנועה, והחליטו בתנועה להחליף אותו. אני מודה שלא אהבתי את המהלך הזה, וגם דאגתי להגיד את זה למי שצריך, אבל מרגע שהתקבלה ההחלטה, אני מכבד אותה, נבחר יושב ראש טוב, אני מקווה ומאמין בעזרת השם שחבר הכנסת ביסמוט יצליח להוביל את זה, ואנחנו נדח תוך כמה חודשים שיש כאן חוק גיוס שבאמת מאפשר לכולם להיות שותפים לנטל הביטחוני הזה.
כי אתה יודע, הרבה מבוחרי הליכוד הם גם מילואימניקים שעושים לילות כימים במילואים ברצועת עזה, 300 ימים, 250 יום, 350 יום, והם שואלים את עצמם, מה קרה? מה, אתם שכחתם אותנו תמורת כיסא ותמורת ממשלה? זאת התחושה שלהם.
אני שומע את התחושה הזאת, זו שהיא תחושה לא נכונה, נפתלי. תראה, עם ישראל מאז ומעולם הכיר בערך ובחשיבות של לימוד התורה. ועם ישראל במשך אלפי שנות גלות, אלפי שנות גלות, שמר על הערך של לימוד התורה.
Okay, דיברו על 5,000, 10,000, אבל רגע, לא, בחייך, כל
אני אשמח להשלים.
בבקשה.
בן גוריון, ראש הממשלה הראשון,
נכון,
הכיר בערך של לימוד תורה, ומאז כולם הכירו בערך של לימוד התורה. נכון שאנחנו נמצאים במצב ביטחוני מורכב וקשה מאוד, נדמה לי הכי קשה מאז קום המדינה. אני אומר לך, הבן שלי קצין בקבע רב סרן, ביחידה מבצעית, לוחמת, האחיינים שלי כולם הם מפקדי פלוגות ולוחמים יום ולילה, החתנים של האחייניות שלי כולם במילואים, אני בהחלט מכיר את התחושות ושומע, וכל בני המשפחה שלי למעשה לוחמים קרבים. אני בהחלט מכיר את זה, אבל יחד עם זאת אני חושב שאי אפשר לכפות על גיוס בכוח של בני הישיבות, צריך לעשות בהסכמה. אני מאוד חושב שהתהליך שהתחיל בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת...
הסכמה של מי? מי? מי מהרבנים ייתן לך הסכמה? הם אומרים לך, נמות ולא נתגייס, זה דבר אחד. דבר שני, אוי ואבוי אם אתם תעיזו לעשות משהו דומה ולחשוב על גיוס, אז מה, הם חלק מהמדינה שלנו, או שהם רואים את עצמם כזרים בתוך מדינת היהודים?
תראה, אחינו החרדים לעולם יהיו חלק מאיתנו, ואנחנו לעולם לא ננדה אותם ולא נוציא אותם מחוץ למחנה. אנחנו צריכים לקרב אותם ולקרב את כולם ולהגביר את האחדות והשלום והראות והאחווה בעם היהודי, לקרב את כל המגזרים כולם, ימין, שמאל, דתיים, חילונים, ספרדים, אשכנזים, חרדים, חילונים, כולנו צריכים ללכת ביחד.
נכון.
הקפלניסטים והביביסטים, כולנו צריכים להיות ביחד. ואני אומר לך, אני באמת אופטימי, אני באמת מקווה שהחוק שמדובר עליו עכשיו, חוק הגיוס,
כן,
בכנסת, שנעשה בתיאום עם חברי הכנסת החרדים, וגם נעשה בתיאום עם הרבנים וראשי העולם החרדי, יובילו לשינוי במצב הזה, ובאמת יאפשרו גם לבני הישיבות לקחת חלק בנטל הביטחוני.
הלוואי. בוא נעבור למסיבת העיתונאים של ראש הממשלה השבוע. הוא כבר מדבר על 5 פרמטרים, מה שנקרא, יהרג ובל יעבור. אם זה נוכחות של צהל ברצועה, אם זה פירוז, אם זה פירוק החמאס, ואם זה ציר פילדלפי ועוד כמה דברים. השאלה אם זה לא סותם את הגולל על הסיכויים להחזיר את החטופים.
נפתלי, תשמע. מדינת ישראל חפתה כאן את הטבח הנוראי ביותר בשבת שמחת תורה ב-7 באוקטובר. כולנו מסכימים שאסור לנו לחזור למציאות הזאת. אסור שחמאס ימשיך לאיים עלינו ולהלך עלינו אימים. אסור שחמאס ימשיך לראות עלינו טילים. אסור שחמאס תהיה לו את האפשרות לבצע בנו טבח נוראי נוסף. ואסור שחמאס יישאר לשלוט ברצועת עזה. זה קודם כל. אנחנו צריכים להבטיח את ביטחונם של מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל. יש כאן מיליוני אזרחים שחיים תחת איום מתמיד של חמאס. את האיום הזה צריך להסיר, ולכן צריך קודם כל לוודא שחמאס לא יוכל לשלוט יותר ברצועת עזה, שחמאס יפורס מנשקו, שאנחנו מפרקים את היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס, וגם מחזירים את החטופים הביתה. אני מזכיר לך, היו לנו 255 חטופים, החזרנו כבר 205 חטופים, במסע ומתן, בהסכמים, במבצעים צבאיים, בלחץ כזה או אחר, חזרו. יש כרגע 50 חטופים, 20 בחיים, 30 שאינם בחיים. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. יש לנו חובה מוסרית להבטיח ולהחזיר כל אחד ואחד מהם הביתה, את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה בישראל, בהחלט כן. אבל אתה שואל אותי, האם בגלל זה ללכת ולהיכנע עכשיו בפני החמאס? לא. אני גר בקריית מלאכי, אני שומע את כל מה שקורה ברצועת עזה, לא רוצה להמשיך לחיות תחת האיום הביטחוני הזה של חמאס. ההורים של אשתי גרים בכפר מימון בעוטף עזה, תחת ירי טילים ומרגמות ומה לא. לא רוצה שמשיכו לחיות ככה. אנחנו חייבים להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל גם ביישובי העוטף. ולכן, אם הולכים להסכם, ואגב, אני בעד הסכם. אני בעד הסכם שמחזיר את כל החטופים הביתה, ויחד עם זאת מסיים את המלחמה בצורה כזו שחמאס מפורק מנשקו, שחמאס לא ממשיך לשלוט בעזה, וחמאס לא יכולות צבאיות ושלטוניות שם, ואנחנו מבטיחים מציאות חדשה לתושבי העוטף. מה שהיה קודם החשיבה באוקטובר לא יכול לחזור עוד פעם. זו החובה שלנו. את זה אנחנו חייבים לעשות.
כן, אתה יודע, אלמוג, חבר הכנסת אלמוג כהן, מעוצמה יהודית, התפטר כי הוא לא מקבל תקציבים אפילו בכל מה שקשור בשיקום העוטף, או בתקציבים לקידום כל מיני פרויקטים בעוטף. אז לאן הכסף הזה הולך? מה, שכחנו אותם, או שאנחנו מתעכבים לאט לאט? הרי הבטחנו תקציבים אדירים. זה עדיין לא קורה. אתה כתושב הדרום, אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש איזשהו שינוי? אתה מרגיש רוח חדשה? אתה מרגיש איזושהי אופטימיות באוויר שקורית בקרב התושבים ולא רואים את התקציבים מצד הממשלה או שר האוצר?
תשמע, אני מודה שאני לא בקי בפרטי מכתב ההתפטרות של אלמוג כהן, שאגב אני מאוד מעריך אותו, ואני חושב שהוא אחד מחברי הכנסת היותר טובים שלנו. אבל אני שומע שבשבוע האחרון התחילו בהליך של שיקום נחל עוז לדוגמה. והולכים לשם שכונת מגורים חדשה, ומשקיעים שם עשרות מיליוני שקלים, ותקציב הממשלה הוא עבר. אני שומע שראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן, משקיע לילות קיימים כדי להבטיח שכל יישובי העוטף יקבלו את המענה התקציבים שהם צריכים אותו. אני שומע שראשי היישובים מתחילים להתקדם, אז אני באמת לא יודע על מה מלין אלמוג כהן ועל מה יצא קצפו היום. לא הספקתי לבדוק את הסוגיה הזאת עד הסוף, אבל אני מאוד רוצה לקוות שתהליכים טובים קורים כאן. חייבים לשקם את העוטף, חייבים לבנות שם את היישובים מחדש, חייבים להחזיר את כל חברי הקיבוצים והמושבים והיישובים הקהילתיים שם לחזור לחיות בביטחון ובביטחה בבתים שלהם. זה בהחלט החובה המוסרית של כולם.
ליאור יקירי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. לראש הממשלה נתניהו יש בהחלט זכויות על הרבה מאוד דברים שקרו במדינה, חלקם בתחום המדיני, כמו למשל הסכמי אברהם. חלק מהדברים קשורים להיבט הצבאי ולמה שעשינו גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה וגם באיראן. וזה בהחלט יזקף לזכותו, כי הוא ראש הממשלה. אבל יש איזה פרט קטן שהייתי שמח לשמוע את דעתך עליו. הוא גם היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. האם באופן ערכי הוא ראוי להמשיך להיות ראש הממשלה בבחירות הבאות?
קודם כל, באופן חד משמעי כן. אני חושב שבנימין נתניהו בהחלט יכול וצריך וראוי להמשיך ולהנהיג את מדינת ישראל. אני חושב שיש כאן מיליוני אזרחים במדינה שחושבים כמוני, שמביעים בו אמון, והיו רוצים אותו. אני חושב שבנימין נתניהו באמת מנהיג של יחיד בדור, איש עם כישורים ויכולות יוצאות מן הכלל, אדם שעדיין כישוריו ויכולותיו במותניו, ואדם שעדיין יכול לתרום רבות למען מדינת ישראל.
אבל כן, בבקשה.
אני גם מגיע לשבעה באוקטובר. Okay. זה האיש שתרם לשיפור מעמדה הבינלאומי של ישראל, וזה האיש, בנימין נתניהו, שהביא לביטחונם של אזרחי המדינה, בכך שהסיר את האיום הגרעיני שמאיים עלינו מזה 40 שנה מצידה של איראן. עכשיו, נכון, שתחת המשמרת שלו, גם היה הטבח הנוראי של שבת שמחת תורה 7 באוקטובר. אני מזכיר לכולנו שלא ראש השבק דאז, ולא הרמטכ"ל דאז, ולא ראש המוסד דאז והיום, ולא דאגו להעיר אותו, את שר הביטחון, בשעה 4:30 לפנות בוקר, שכבר היו סימנים מוקדמים. אני מאמין שאילו היו מאירים אותו, המציאות הייתה נראית אחרת, זה אומנם חוכמת בדיעבד, אבל ראש הממשלה גילה ממלכתיות ואחריות לאומית ותפיסה ביטחונית עמוקה, ואני רק יכול לחוב ולעצר על מה שהיה. עכשיו, אני גם בטוח בדבר מוסף, אני בטוח שתקום כאן ועדת חקירה ממלכתית, חד משמעית ממלכתית, ואותה ועדת חקירה, אגב, לא אומר ועדת חקירה ממלכתית שצריכה לקום דווקא על ידי נשיא בית המשפט העליון, כן? יש גם כן דרכים אחרות להקים ועדת חקירה ממלכתית שכל העם יקבל וייתן באמון. היא צריכה לחקור מה קרה כאן מאז הסכמי אוסלו האומללים, ואז מתוכנית הגירוש וההתנתקות מגוש קטיף, ומה הוביל למשבר הביטחוני שהוביל לטבח הנוראי בשמחת תורה, ומה הוביל לקשל המודיעיני והמבצעי. יש כאן הרבה מאוד נושאים, כן, שיבדקו. אני מניח שגם יבדקו גם את ראש הממשלה ואת שר, כן, הביטחון. אבל אני אומר לך, נפתלי, ואתה חובת הגילוי הנאות, אתה ואני חברים קרובים, ואנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, והערכה בינינו היא התדיד. אני אומר לך, במערך הכוחות שנמצאים היום, אני לא מוצא כל כך הרבה אנשים שמתקרבים ליכולות של בנימין נתניהו ולהבנה שלו ולתפיסה שלו. האיש מונע מתחושת שליחות ממלכתית, ואני מאחל לנו בעזרת השם שנזכה ליהנות מהמנהיגות שלו עוד הרבה שנים.
טוב, זה היה משפט סיום יפה מצדך. אני גם רוצה להוסיף משפט סיום משלי. החיים הציבוריים בכל מדינה דמוקרטית תומנים גם בחובם זכויות כהישגים פוליטיים, כלכליים, מדיניים, ביטחוניים, אבל יש להם גם תמיד איזה נורה אדומה שנקראת אחריות אישית. ואין מה לעשות, בחיים הציבוריים, בכל מקום בעולם, אם שר תחבורה יפני מתפטר בגלל תאונה של רכבת, כי הוא אחראי, הוא לא היה הקטר, הוא לא היה ברכבת, הוא לא אשם באופן ישיר בתאונה הזאת. אבל זאת מהות החיים הציבוריים בכל מדינה. אתה הראש, אתה זכאי על ההישגים, אבל אתה גם אשם על המחדלים. אין מה לעשות, גם אם לא העירו אותו. זה ה-DNA של החיים הציבוריים, ליאור ידידי היקר. באמת, אין פטנט אחר. כשקורה משהו בתאונה אווירית, זה ברור לחלוטין שמפקדים בכירים צריכים לשלם, וככה זה קרה. וכשהייתה תאונה של, לא תאונה, מחדל של נער נחל צפית, שנהרגו בה 11 נערים ונערות, אז המדריכים נשפטו, והם בגלל שהם היו האחראים לאותו אירוע. זה מה שנקרא אחריות ציבורית. אם אנחנו נמסמס את זה ונגיד לא העירו פה ולא העירו שם ולא עשו פה ולא עשו שם ולא זה ולא זה, אנחנו הורסים את אחד העקרונות החשובים ביותר בחיים ציבוריים. אני מקווה שאתה מסכים לזה או שלא, אבל על לא. זה אנחנו נשאר חלוקים.
נפתלי, אבל רק משפט אחד שאני בבקשה. חייב לומר. אי אפשר להשוות בין המדריכים או ראשי המכינה הקדם צבאית, כן, שהיו אחראים לאסון בנחל צפית, שהם קיבלו החלטות לא נכונות החלטות שהובילו לאובדן חיי אדם, והם התרשלו במילוי תפקידם, וחלקם פעלו בזדון, כפי שפסק בית המשפט בעניינם. בנימין נתניהו לא אשם בטבח של שבת שמחת תורה 7 באוקטובר. נכון שזה תחת המשמרת שלו כראש ממשלה. הוא לא אשם. שום דבר בהחלטות שלו או בתפקוד שלו לא הוביל לטבח הזה. את זה צריך לומר.
Okay.
ואני אומר לך עוד משפט אחד שחשוב. בתיקון שנדרש הצבא לעבור, ומדינת ישראל נדרשת לעבור מאז 7 באוקטובר, אני רוצה את בנימין נתניהו על ההגה של הנהגת מדינת ישראל.
אוקיי.
וטוב שהוא זה שמוביל את זה עכשיו.
טוב, אז אני רוצה להודות לך, ליאור קצב.
תודה, נפתלי.
וערב טוב ושקט.
אמן. ונקווה לבשורות טובות, ותודה לך.
אמן, אמן. טוב, זה היה רעיון מעניין, נכון? עם כמה סוגיות מעניינות. השבוע גידי גוב חגג 75 שנה, אנחנו צריכים לאחל לו מזל טוב. אי אפשר להתנפל על כל דבר של כל אמירה וכל חתימה של זמר כזה או אחר. הוא אחד מעמודי התווך של השירה, ואנחנו נשמע את אחד השירים שלו, שהוא סוג של הרגל לתקופה אחרת שבה היינו אנשים רגועים יותר. אז בואו נשמע את השיר.
שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
יאללה.
תודה שנשארתם איתנו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאורח שלי באולפן, עורך דין אורן אבלה, מומחה לנדלן, מומחה להרבה מאוד דברים. אני כבר לא יודע על מה לשים את האצבע, כי כל פעם אני שומע משהו חדש שעובר עליך, אתה גם זמר וגם מנגן וגם עורך דין וגם מומחה לקרקעות ומומחה לנדלן ומומחה לזה, ומגדל זיתים וגר במושב בכפר בילו, ואיש רב מעללים ורב פעלים.
חוץ מזמר הכל נכון.
אוקיי. עכשיו איתך אני רוצה לשאול ולדבר על הנדלן, על בנייה, על שיכון, על דירות, על עושה רושם שהחלום הזה מתרחק מאיתנו בשנה האחרונה או מאז השבעה באוקטובר. מה מצבנו? חוץ מהמצב רוח הלאומי והכלכלי, האם יש לנו רצון לגור במדינה הזאת?
אחד, אני חושב שאין לנו ברירה אחרת. בואו נתחיל רגע מרצון. אחד, אני לא חושב שיש ברירה. דווקא היום דווקא בפגישה מאוד מאוד מרגשת במשרד, אתה יודע, אתה לא, אתה יודע, לא יודע אף פעם מי מגיע.
אוקיי.
דווקא עורכת דין טוב המליצה. גם סכסוכי כאלה להסדיר ולסדר, ודווקא היא ביקשה איזה משהו מאוד ספציפי שמאוד קשור למקרה הזה, זה דבר שלא דיברתי עליו מעולם. יש החלטה חדשה של רשות מקרקעי ישראל, לא תאמין.
כן.
הוגנת.
או.
נכונה. מטיבה.
סקופ, תרשום אבנר.
כן, זה לא קורה כמעט אף פעם אצלי, אבל שלא נדע, שלא נצטרך.
שמה?
להגיע ליום שאנחנו צריכים את ההחלטה הזו. החלטה הזו, באמת, רגע, שנייה, אני מסביר כזה, היה לי יום דרמטי בעניין. היא באה ואומרת, ההחלטה החדשה של מועצת מקרקעי ישראל אומרת שכל בעצם המשפחות השקולות יהיו זכאים לאיוון המשק שלהם, לאיוון הזכויות במשק בחינם. זו החלטה מאוד מאוד דרמטית. נכון. והחלטה חדשה מלפני אולי חודשיים. והיום, אתה יודע, הגיעה המשפחה הראשונה, וזה מאוד קשור לשביעי לאוקטובר, והבן נפל בשביעי באוקטובר. בסוף היום הוא נלחם כל היום 12 שעות, באמת בגבורה ועוז. רב, ואז אמרו לי, תשמע, הוא נהרג צמוד לגנים בבארי, ממש במתחם הגנים. אתה בעצם מוצא את עצמך, יושב איתם בפגישת ייעוץ על החלטה, על, אתה יודע, על כל הדברים הרגילים שאני עושה בהם יום-יום, פשוט יושב מולם, ופשוט הדמעות מתחילות לרדת מעצמם. זה אני מדברת על היום בשעה 3, לא איזה משהו, כן. לא איזה סיפור, ובעצם עושה אינטרפטציה רגע לסיטואציה, ואיכשהו באתי לפה ואני כל היום טיפה מעורער מזה, אחד על הגבורה ושתיים על התקומה. והתקומה באה ואומרת שאת השביל לאוקטובר אנחנו צריכים לקחת בענייני הדיור דווקא כהזדמנות, ולהבין שאם אנחנו לא ניישב את הארץ הזו ואת הגבולות בארץ הזו, ומצד שני אנחנו רואים מה קורה ביוון, ידידתנו הנעימה ונחמדה על הקלאבים לים ולשמש, אתה רואה מה קורה שם, שלא נדבר על אוסטרליה, המקום הטהור ביותר בעולם, שכולם הולכים עם כפכפים ושרואל כל היום, וכולם קהילה אחת שלמה. פתאום אתה שם לב שאחד, אין לנו ברירה, שתיים, אנחנו לא באמת רוצים. כלומר, בסופו של דבר יש לנו שתי אופציות, או לחיות פה, או לחיות פה. ואני חושב שאנחנו צריכים לבחור באחת משתי האופציות, כל אחד,
בדרכו.
ולכן אני חושב שאם ניקח את השביעי באוקטובר כדוגמה, אז אחד נבין שיש לנו רק שתי אופציות, ואחרי שנבין שיש לנו רק את אחת משתי האופציות האלה, באמת נבוא ונישב עוד חבלי ארץ שבאמת יש בהם הזדמנות.
נכון. עכשיו, אני ציפיתי שמאז השביעה באוקטובר, כשאנחנו נמצאים באיזה סוג של טראומה מתמשכת, לאיזה אמירה שיש בה חזון, תפיסת עולם, לתת לנו תקווה. במקום זה אני שומע על בנק ישראל והקבלנים, בנק ישראל והמשכנתאות, בנק ישראל ועוד כל מיני דברים כאלה, מה שנקרא המתמטיקה של החישובי מטר מרובע בדירה ואיפה יבנו וכמה יבנו והכל, זה תמיד נכון וזה בסדר מבחינה כלכלית. איפה החזון? מנקודת מבטך, מה צריכה להיות תפיסת העולם לגבי מאז השבעה באוקטובר בתחום הדיור?
אני אתחלק את התשובה לשלושה חלקים ברשותך, דווקא...
אתה הבנת את השאלה?
הבנתי שלי? מצוין. קודם כל, חזון אין.
אין.
אין. אין חזון, אין דרך, יש פוליטיקה, אין פה איזה בעל בית שמבין מה קורה פה. מה קורה לכל היום מתעסקים בענייני פוליטיקה, ואתה יודע, אני לא באתי לדבר על הפוליטיקה, אני בדרך כלל גם לא שם, ודעותיי הפוליטיות ברורות לחלוטין. אבל זה לא פה, וזה לא חלק מהשיח שלי ביום-יום. יש הזדמנות מצוינת, אני רוצה לתת דוגמה. ושהמדינה רוצה כנראה יכולה. יש משהו חדש, שבא רשות מקרקעי ישראל, ואין מה לעשות, בתפקידה הקודם, מנהל מקרקעי ישראל, היא מנהלת את מקרקעי ישראל. היא לא עושה טובות לאף אחד, זה התפקיד ההיסטורי שלה.
אוקיי.
פחות טוב, יותר טוב, לדעתי פחות טוב, נשים את זה בצד גם. ובאה והוציאה עכשיו, והצליחה יפה גם בבית משפט שניסו להתנגח בה, הבינה שיש מאות ואלפי שטחים שלא בנו בהם במגזר הכפרי, והוציא אותם למילואים ניקים. עם ממש מכרז חדש במקומות שאין שום סיכוי.
למילואים ניקים.
למילואים ניקים, שאין שום סיכוי לשום מילואים ניגם השאיר.
זאת אמירה.
לקנות. אז עוד פעם, זו אמירה וזו הדוגמה. כלומר, שרוצים, מצליחים, אבל אני לא רוצה להגיד שזה מאוחר מדי, אני לא רוצה להגיד שזה מאוחר מדי, אבל זה בטוח זה מעט מדי. אני אומר לך שכל המדינה על המכרז הזה, שבימים האלה ממש כותבים את תפסי המכרז, וזה ממש יוצא באוגוסט הזה, באוגוסט הקרוב, ואתה בא ואומר, הגיע הזמן שהמדינה לוקחת מלאי קרקעות שנמצא לה, ובאמת נותנת אותו לאנשים שעושים הכל.
היא לא תספסר בהם?
לא, לא, אי אפשר לספסר, דווקא עשו משהו באמת, באמת לשם שינוי מאוד יפה. קבעו גם קריטריונים של עדיפות, של פצועים, של ימי מילואים, עשו עכשיו בדיוק מחכים לחוברות, כן. אבל חד משמעית ברור לכולם שאף אחד לא יספסר בהם, ברור שיש קריטריונים מאוד מאוד ברורים, וברור שזה למילואים ניקים אחרי כמות מסוימת של ימי מילואים ודברים כאלה.
רוצה...
זו הדוגמה.
כן,
עכשיו,
אני...
מה היה צריך לעשות?
כן.
עכשיו רגע זה מתקדם, רגע מה אתך זה מתחלק. התשובה הבאה, באה ואומרת, תשמע, בסופו של דבר ראו שהקיבוצים, נלך גם בצפון וגם בדרום.
אוקיי.
והמושבים והקיבוצים, הגן אנושי, ראינו את זה עובדתית, נקודה.
חד משמעית.
נקודה, לבוא ולהוציא או להעביר החלטות מאוד ברורות. אתם רוצים שטחים, רוצים לגור, רוצים בתים פרטיים, אז לא צריך כבר דונם וחצי, דונם 200 מטר. לקחת בעצם בצורה מושכלת, לא פרוביזורית, מושכלת, את חבלי הארץ הלא מיושבים שצריכים לחזק אותם, כמו פעם על הגבול, נכון. כמו פעם, ופשוט לחזק אותם שמה לתת את התמריצים.
ובנקודה הזאת, בדיוק, אני שוחחתי עם אנשים מקריית שמונה. אם אנחנו לא נציל את המקום הזה ונזרים לו דם חדש, הייתה נטישה שם של כמעט 50% מהתושבים שלא חוזרים. אלוהים אדירים, זאת עיר שהייתה חשובה מאוד בגבולה הצפוני שסבלה לא מעט. אם יש הזדמנות עכשיו חזונית להחזיר צעירים לשם ולתת להם קרקעות ודירות, למה לא עושים את זה?
עוד פעם, זה חוזר אחד ברמה של הנהגה. ההנהגה הזו פשוט כל היום דואגת לדברים מאוד מסוימים. לא לזה, וזה ברור, לא צריך להיות פה איזה גאון פוסק הדור. בסדר? אתה רואה במה הם מתעסקים. באיך לא מתגייסים.
כן.
אז אותו הדבר, לא מתגייסים הרי, במה, לא צריך, זה לא הנושא, אבל אי אפשר, זה צף בצורה כל כך גסה, שאי אפשר הרי, אי אפשר הרי באמת לא להגיד את זה. אבל עוד פעם, אנחנו חזרנו רגע להזדמנות, יום כן. חמישי, רוצים להיכנס רגע לדברים, בצורה כזו, בוא היום לכל אותם מילואים ניקים, של 200, 300, 400 ימים, תן תנאים אמיתיים, קרקע בסכום אפס.
כן.
תן, יבואו, עובדה. שכל מכרז בכל קיבוץ בצפון ובדרום, יש לו רשימת המתנה. ברמה עובדתית, ברמה כן. עובדתית, זו ההזדמנות גם להביא את האוכלוסייה הטובה, וגם לנצל את המומנטום. אתה יודע, גם ללמוד מה לא, אפרופו ספסור, לטרפד את זה או לסדר את זה, בריבוד מסוים שבאמת לא יוכלו, העסקה תהיה מאוד מאוד קשורה, כמו מחיר למשתכן, כמה שנים אתה לא יכול למכור,
כן.
שתהיה חובת התגוררות, כלומר כן. יש עוד כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות, כדי באמת לדאוג שהאוכלוסייה שרוצים להטיב כן. איתה, היא באמת תישאר במקום.
כי כשהאוכלוסייה הזאת תגיע, תגיע גם תעסוקה אחרת, וגם תיירות, וגם חינוך, וגם מחנכים, וגם מורים, וגם גננות, ואנחנו נחזיר את החיים לצפון. כרגע התמונה
חוזר,
היא מאוד
אבל
עגומה.
אבל אתה צריך הובלה, ושאתה נמצא בפקקים בלתי נגמרים, גם בכביש 6, אחרי שאתה משלם מחיר כן. אגרה, צריך להבין שצריכים לשבת אותם במקום לדאוג, כל היום, אנחנו רואים מה קורה בחודשים האחרונים.
אבל למה אתה מלין על ממשלת ישראל? היא החליפה מנעול.
אני, אתה לוקח אותי למקומות, אתה אומן.
אתה מזלזל בזה, היא החליפה מנעול.
אני לא מזלזל, אני אומר בדיוק הפוך. אני עצוב מזה. לא, אני בדיוק. אני עצוב, אבל אם השיח, וזה חוזר רגע לאותו מקום של הנהגה, במקום כל היום לדבר, איך גורמים לאנשים מסוימים במדינה הזו לא להתגייס. אם הם מדברים איך לגרום להם לגור במקומות מסוימים ולקחת את הנטל, הם גם הם מגיעים לשם, הם לא אשמים, הם גם שבויים של ההנהגה שלהם.
כן.
ולכן ישאל השואל, מה זה קשור? בטח שזה קשור, זה כל העניין.
אהה.
כשנותנים להם במקומות מסוימים, מקומות לגור בהם, בחינם או בכל מיני קומבינציות כאלה ואחרות, הם מגיעים בהמוניהם. כן. כלומר, זה הוכיחו בצורה מושכלת. יקחו יישובים בצפון, על הגדר, הבנו שכל מיני עזרים אסטרטגיים לא מספיקים, צריכים גם להיות פיזית, גם יגורו, גם ילמדו, וגם לא עלינו, ישמרו בגבול, יש פתרון.
כן, ויגדלו משפחות שם.
ישמרו גם על הגבול, גם יכולים לשמור, גם לעשות צבא, וישמרו גם על הגבול, גם יגורו, גם ילמדו, גם ילמדו, וגם יעשו צבא. כלומר, בתוכנית מוסדרת, יהיה אפשר להגיע מאוד מהר, ובעצם לענות על כל הפרמטרים שאנחנו צריכים בהם.
אתה יודע, זה, אם אנחנו נשאיר את המצב בצפון כמות שהוא, אז החיזבאללה ניצחו אותנו. אני אומר לך, אלה, כמו שזה נראה כרגע, שהחזרה היא כל כך איטית וכמעט לא מורגשת, אז מה עשינו בכל הלחימה הזאת?
אבל זה חוזר, אם ביום השני שלישי ללחימה היו אומרים פוס, הפסדנו, כן. בלי עד הניצחון המלא המוחלט, אין כן. ניצחון, הפסדנו, בוא נמשים את זה רגע לשולחן.
כן.
אנחנו כמעט שנתיים, כן. חשבי לאוקטובר, כן. המדינה מפוררת,
כן.
הכלכלה בצורה באמת...
ניסית.
ניסית, כן, אנחנו עוד עובדים, ומרימים כן. פה הנטל הזה, מרים כמובן חייל קרבי, כמובן, עובדים רק בלילה, כביום יש 50 מעלות,
כן.
כמובן, דואגים מאוד, וגם עובדים, בזמן שדואגים, גם עובדים מאוד מאוד קשה, כדי להצליח ולהרים כן. פה את כל מה שקורה, זה אחד. אבל אם בסופו של יום, היו לוקחים את זה במחשבה, של איך לקדם את זה, ולא, עכשיו תראה, אתה באמצע מסע ומתן, שומע, קופץ לך כיבוש עזה, רק כן. זה לא מדבר פוליטיקה איתך, אבל רק זה מה שחסר לנו היום,
כן.
הרגע כיבוש עזה, לא חסר פה כלום.
או פיתורי הרמטכ"ל.
אני אומר לך, כיבוש עזה זה בטוח, הפיתורי כן. הרמטכ"ל, נגיד.
לא, לא.
נגיד, אני בטח לא איש צבא, אבל בוא נגיד, כיבוש עזה זה הדבר, זה בטוח לא מה שחסר
עכשיו,
לנו
עכשיו. עכשיו, בעידן של אי ודאות, כלכלית, חברתית, ביטחונית, מה זה עושה לשוק הדיור?
תראה, יש פה כמה אסכולות.
אוקיי.
אסכולה ראשונה, בגדול השוק די כפו.
כפו.
יש
ירידות אפילו?
אחד, כן, אבל אני רוצה לעשות רגע, לחלק את זה.
אוקיי.
אחד, הריבית מאוד גבוהה. והריבית לא יורדת. בוא, הצפי הוא באמת שהיא תרד כי היא מאוד גבוהה. אז קודם כל זה אחד. הדבר השני, כל ההגרלות, כן מחיר למשתכן, לא מחיר, כולם על הגדר, רגע מחכים
כן.
למה שקורה. דבר שלישי, כל אחד אומר שעוד מעט הולך לרדת, אבל זה גם אמר יאיר לפיד, לפני 15 שנה כן. שעוד מעט הוא מוריד את המע"מ, כל מי שלא קנה
כבר... וזה עלה ב-150%.
נכון, כן. 200 כבר.
200.
ולכן אני אומר, אני זוכר את היום הזה, את האמרה הזו, ולקוחות שהיו בדרך לקנות, היו שולחים לי את ה... אני זוכר גם מישהי ספציפית.
את הסטנוגרמה.
אמרתי, חבר'ה, זה מדינה, זה לא עובד ככה.
זה לא עובד כאן.
תקנו מזל, הם לא היו... שנתיים אחרי זה כבר לא היו קונים את האלק פטור ממע"מ. ולכן, שני דברים. אחד, בוא נדבר רגע מקצועית.
כן.
כדי לעשות מסע ומתן, בהחלט הזמן הזה טוב. תמיד בקיץ, כולם בחופשים ועניינים, מצב לא להיט. מה שכן קורה, הפוך רגע ברמה כלכלית, תראה, השקל חזק,
כן.
השקל חזק הרבה מאוד זמן דרך אגב, הבורסה חזקה, כלומר דווקא הראייה הפיננסית מאוד 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 מפתיעה, כי זה כן עובד. השוק קיים, אבל במקומות אחרי האיראנים לדוגמה, אתה רואה שמקומות, סתם דוגמה, כמו בתל אביב, אתה שם לב בדירות יד שנייה בלי ממד או בלי מקלט, אתה רואה כבר שהמחירים לא מה שהיו,
לא מה שהיו.
לפני... גם לא שנה ובטח לא שנתיים. אחד, דווקא במרחב הכפרי, אתה לא מרגיש שזה,
okay.
תזוזה דרסטית. יש, אתה יודע, כטיבו של שוק, שהוא קצת יותר איטי, אז יש קצת יותר, רגע שנייה ברשותך, okay. יותר הוא קצת יותר איטי, אבל אי אפשר להגיד שיש ירידות או דברים כאלה. גם אין הצעה מאוד גדול.
אוקיי, זה, אנחנו נראה לאן זה הולך, כי יש גם את היהודים בחול שמתכננים להגיע, ואין לי בעיה עם זה שתל אביב מתפתחת ונבנית, והגוש הגדול ושדה דו והכל, שיהיה להם לבריאות. אבל עם ישראל נמצא בהרבה מאוד מקומות, ואנחנו צריכים תפיסה חזונית כדי להחזיר אותם למקומות האלה, כי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים לבנות את החברה מחדש.
חלי, אבל אין תפיסה חזונית.
כן, לא, זה אנחנו הסכמנו.
בסדר, אבל זה...
האם הקול שלך נשמע, אתה מופיע בוועדות הכנסת, אתה מופיע, אתה ברשות מקרקעי ישראל, האם הקול הזה שאתה משמיע כאן, לפעמים מתקבל בהבנה?
זה עוד פעם חוזר לאותו מקום פוליטי. גם המקום הפוליטי שאני משמיע, כן. הוא נשמע. ובסוף כל אחד יש לו את האחריות. אז קודם כל, בסוף קוראים לזה גם קלפי. כן. ויש בחירות, וגם הגיע הזמן שאנשים יבחרו לאנשים שמתאים להם שיובילו את החזון שלהם, וגם עומדים אחרי מה שהם אומרים.
והחלום שלך הוא להיות שר השיכון?
לא יודע אם חלום. לא יודע אם חלום. קודם כל, אני במקום שאני מאוד מאוד אוהב להיות בו.
אוקיי. Okay.
דבר שני, תודה על ההזמנה. דבר שלישי, לא יודע אם זה חלום, אבל זה משהו שאני לא יכול לשלול אותו על הסף. אני לא רואה את עצמי אומר, אבל, אומר לו זה
אבל
לא.
אבל יש הרבה מה לתקן.
אתה, כולנו מבינים שאני אני חושב
לבנות מחדש את החברה.
זה לא לתקן, זה לבנות מחדש.
אלא לבנות מחדש.
זה אולי לתקן עד השביעי באוקטובר.
כן.
וזה היה המשחק, מי שלא מבין, שהמשחק השתנה, לא מבין את האירוע.
כן.
הכל, כל הרבדים, זה בדיוק, אני אתן רגע דוגמה פוליטית, מה שליברמן אמר.
כן.
כל נושא גיוס החרדים, שהיה לדוגמה אצל ליברמן שנים, הוא אמר את זה שנים, אהבו יותר, אהבו נכון. פחות. היום, שאני אומר לך שהמשחק השתנה, זה כבר לא כרוצים איזה שוויון. ברמה עובדתית צריכים אותם בצבא, נקודה.
חד משמעית.
זה, כאילו, אתה מבין? אז צריכים להבין שזה לא תיקון, זה ממש בנייה זהו. מחדש.
יופי. אותך צריך להזמין לפחות פעם בחודש
איך נגמר כל כך מהר?
מה, ראית? זה... טוב, אז... אני קובע איתך תאריך חדש, כדי לדבר גם על נושאים נוספים,
בבקשה.
אבל זה היה מאוד מעניין. לדבר על סוגיות כאלה. תודה לך.
שבת שלום.
עורך דין אורן אבלה. ואנחנו נסיים על רקע שיר של חנן בן ארי, שמש. אתה כבר יכול לשים אותו, ואני אפרד מהצופים. אז תודה לכם, צופות וצופים יקרים. תודה לך, אבנר רואקר, הטכנאי שלנו. דרישת שלום לשוקי אברהם שנמצא באלעד בסוף השבוע. מגיע לו קצת לנוח. נתפלל לבשורות טובות, וגם הערב נאחל לשחרורם של כל החטופים. להתראות בשבוע הבא, באותו מקום ובאותה שעה, לילה טוב. מחפשת לי תשובה, תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה כמו ציפור נודדת במחר אתה ועכשיו כשיש קצת אור בחדר ועכשיו כשיש אותך אני פתאום בוכה ומתפללת מפחדת שתשכח תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות
את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד והנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד ותיקח אותי, תיתן לי יד אתה אחד שמסוגל להתגלות תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה גנוז כמעט מיליון דורות ואז אני אהיה כמו שמש לעולם אהיה